רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר, רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, נקודת השוויון 365, אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, מלמדת גישור ותקשורת מקדמת באקדמיה, מומחית לתודעה ומודעות, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, פעילה חברתית ועוד. תוכנית נקודת השוויון עוסקת בכל מה שקשור לשוויון מגדרים ומגזרים. אנחנו עוסקים בשוויון, עוסקות בשוויון. אתם יכולים להזין לנו ולצפות לנו באתר של הרדיו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק של האפליקציה, שזמינים גם בניידים, באייפון ובאנדרואיד. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3336 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו אורחת מכובדת, פרופסור דפנה הקר. דפנה, שלום, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב.
אני אציג אותך, כי ההצגה שלך היא ארוכה, למרות שאני לא הולכת לפרט את כל הפרסים שזכית בהם, אבל אני אספר שאת ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, את אקטיביסטית פמיניסטית, את פרופסור בפקולטה למשפטים, חוקרת, כותבת, זוכת פרסים, אישה רבת כישורים ובעלת מחשבה מעמיקה וחדשנית. אפשר לראות את זה בכל ערכי הוויקיפדיה שמילאית לנו במחשב. אני רוצה להתחיל, היום אנחנו נדבר על פמיניזם, אבל אני זוכרת שב-2014, כשהתחלתי להתנדב במרכז נשים עירוני, נסענו כל קבוצת המתנדבות לעיריית ירושלים, לפגישה עם היועצת לקידום מעמד האישה בירושלים, ושיחקנו שם באיזה משחק טלפוני כזה, אפליקציה, שאנחנו צריכות לענות על שאלה, והאפליקציה עושה, מעריכה את התשובות, או עושה ממוצע תשובות, ואנחנו רואים מי עונה מה. ואחת השאלות הייתה, האם את פמיניסטית? ובהתחלה היה לי מאוד קשה, כאילו, רציתי לענות לא. ואחר כך חשבתי, רגע, אבל אני כן, אני מחפשת שוויון, אני רוצה שוויון, ובעצם כל הנשים שהיו איתנו, זה מה שהן רוצות, לכן הן מתנדבות במרכז נשים, ופועלות לעצמת נשים. ובאמת, בשקלול של התשובות, ראינו שהרבה נשים כתבו שלא, שהן לא פמיניסטיות, וזה משהו, אני בדרך כלל שוכחת דברים, אבל זה דברים שנצרבים, כי זה דברים שמשמעותיים להתנהלות שלי בחיים, וזה משהו שאני זוכרת, ואני רוצה שנדבר על זה עכשיו. את פמיניסטית, חוקרת פמיניזם, מלמדת על פמיניזם. אני ממש אשמח אם תתני לנו סקירה קצרה, לא הרצאה שלמה, סקירה קצרה של מה זה פמיניזם? מאיפה הוא בא? למה הוא התחיל? ומה החשיבות שלו הרבה כל כך?
אז אני חושבת שבאמת אחת הסיבות לניכור הזה בין נשים לבין התנועה ששחררה אותן, וכל מה שאנחנו צריכות לעשות זה או להיזכר מה היה לפני 100 שנה, או לראות מה קורה עכשיו באפגניסטן, כדי להבין כמה פמיניזם היא תנועה שמשפיעה על כל אישה שיש לה היום חופש, לעבוד, להשאיר את שם המשפחה שלה, לקבל זכויות וחובות משפטיות שוות כמו לגברים, זה בגלל הבורות, בגלל שרבה מאוד נשים וגברים לא יודעות הרבה על פמיניזם. אנחנו לא לומדות פמיניזם בבית הספר, שוב, למרות שזאת התנועה החברתית החשובה ביותר של המאה ה-20, ולמרות שהיא פשוט מעצבת את החיים שלנו.
ואת אומרת שהתנועה הזאת עשתה את השינוי הכי גדול במאה ה-20.
לגמרי. באמת אי אפשר להבין את המצב של חצי מאוכלוסיית העולם בלי להבין את ההישגים באמת דרמטיים של התנועה הזאת. תחשבי על עולם, שוב, לא רחוק, שבו נשים לא יכלו לא לבחור ולא להיבחר לפרלמנטים, בחוק, פשוט היה אסור. לא יכלו ללמוד באוניברסיטאות, לא יכלו להיות עורכות דין, את ואני במרחב פרופסיונלי שהיה סגור עד שנות ה-60 של המאה ה-20, לא לפני 300 שנה. בפני נשים.
נכון, לא הפסיקו בחוש, לא היה להם כוח על הילדים שלהם, הם היו חפץ, אני זוכרת שראיתי את הסרט על התחלת המאבק הזה, אני לא זוכרת איך קראו לה, לא זוכרת על
הסופרג'יסטיות
בדיוק, וזה היה זוועה, הם היו יותר גרועות מכלב במעמד שלהם.
נכון, הם היו בערך במעמד של ילדים, שגם מעמדם של הילדים לא היה משהו באותה תקופה, ולכן הפמיניזם צמח מתוך הליברליזם, בגלל שהליברליזם הקלאסי היה של פילוסופים גברים, שאמרו למה צריך זכויות אדם, בגלל שאדם הוא יצור רציונלי, בגלל שנשים הן לא יצור רציונלי, לא מגיעות להן הזכויות. אז הפמיניזם צמח מתוך הדבר הזה שאמר, רגע, גם אנחנו בנות אדם, גם לנו מגיעות זכויות. אחר כך התחילו גם זרמים פמיניזמים נוספים.
את יודעת
שהסתכלו למשל על מה קורה.
זאב ז'בוטינסקי למשל היה ליברליסט פמיניסט. אני ראיינתי
פה את זה. וגם בן גוריון היה הראשון שאמר למה קוראים לאישה אשתו, כן, ולא בעלה. בואו נחליף את זה במושגים יותר שוויוניים של בן ובת זוג.
אבל מצד שני הוא לא התעקש על להכניס את התפיסה הזאת פה למדינת ישראל, כשהוא עלה למדינת ישראל. הוא ויתר על זה בגלל לחצים אחרים.
אז שוב, זה יותר מורכב. אני חושבת שהמאבק להבטיח זכות בחירה, למרות התנגדות של דתיים, הצליח. המאבק לשלב נשים בצהל, כשאת קוראת את הדיונים בכנסת, אז חרדים ומפלגות ערביות חוברים ביחד כדי להסביר בכנסת למה אסור שנשים תהיינה חיילות בכלל, בטח לא לדבר על תפקידים קרביים, אבל פשוט לא לשרת בצבא, ובן גוריון ואחרים התעקשו על זה, וטוב שכך. אז אני חושבת שהתמונה יותר מורכבת.
אוקיי, אז בואי תמשיכי לספר לנו על הפמיניזם, שקטעתי אותך באמצע.
אז אני רוצה כן להזכיר זרמים פמיניסטיים נוספים, שצמחו בשנות ה-60 של המאה ה-20, והסבירו לנו על מה זאת אלימות מגדרית, ומה זאת אלימות נגד נשים, ואיך פורנוגרפיה היא החפצה של הגוף של הנשים, הגיעו לאתרים הכי אינטימיים של גוף, של יחסי מין, של יחסים בין בני זוג. הפמיניזם של דאגה שאומר, רגע, גם העבודה שנשים עושות בבית, היא עבודה כל כך חשובה, והבעיה היא לא שהן עושות אותה, אלא שהיא לא מתוגמלת, ושעקרת הבית לא זוכה לביטוח לאומי, גם דברים שהשפיעו על רגולציה ועל חקיקה. פמיניזמים שמדברים היום, מה שנקרא שילוב מיצבים, כן, מה זה להיות אישה חרדית, מה זה להיות אישה מזרחית, מה זה להיות אישה פלסטינית בישראל, מה זה להיות אישה עם מוגבלות. כל שילוב כזה בעצם מייצר חוויית חיים ייחודית, שאם אנחנו מסתכלים רק דרך הפריזמה של הגבר, אנחנו מחמיצים את מה שאנשים צריכות ואת מה שמגיע לנשים. ואני אתן לך דוגמה קטנה, את תחום הרפואה. כן, עשו מחקרים על בני אדם, אבל בעצם כל המדגמים היו גברים, ולכן קבעו מינונים של תרופות שמתאימים לגודל הממוצע של גוף של גבר, ולא מתאימים לנשים. לא חקרו מחלות של נשים, גיל המעבר, סוגיות שמטרידות נשים באופן אחר, ולכן כשאנחנו מדברים על רפואה עם הדשה מגדרית, זה בדיוק לתקן את כל העוולות האלה במה שמשפיע על תוחלת החיים שלנו, על הבריאות שלנו, על נפשנו.
אז מה שבעצם את אומרת זה שצריך להסתכל מנקודת המבט של האינדיבידואל, האינדיבידואלית, מה היא צריכה ואיפה הסטריאוטיפים בעצם שקיימים אצל כולנו, מפריעים לה או מגבילים אותה מלחיות את החיים שלה.
נכון, ואני חושבת שמה שהיום אנחנו מבינות בלימודי מגדר זה שזה לא נכון רק לנשים, זה נכון גם לגברים. אז כשאת מסתכלת על התחומים שלומדים באוניברסיטה, כן, תכף מתחילה שנת הלימודים, אז אנחנו רואים כמעט שאין גברים בעבודה סוציאלית, וכמעט שאין נשים בהנדסת חשמל. זה בעייתי לשני הכיוונים, אנחנו נרצה שגבר ואישה, לא משנה עם איזה עברי מין הם נולדו, יוכלו למצות את הפוטנציאל שלהם, יוכלו ללכת אחרי מה שמעניין אותם ומה שהם טובים בו. אז אם סטודנט למשפטים אומר לי, אמא שלי אמרה לי לא ללכת ללמוד חינוך כי אף אחת לא תרצה אותי, זה לא רק בעיה של נשים, זה גם בעיה של גברים. אנחנו בפמיניזם מדמיינות עולם שבו יצורים אנושיים, ללא קשר לשאלה איזה עברי מין ברביעה יש להם, יכולים להתנהל בעולם ולעצב את הביוגרפיות האישיות, הזוגיות, המשפחתיות, התעסוקתיות והפוליטיות שלהן באופן שווה וחופשי.
הלוואי, אמן. אנחנו נדבר עוד על ההשפעה של הסטריאוטיפים האלה גם על גברים וגם על נשים, אבל אנחנו נצא רגע להפסקה של שיר שאת דווקא בחרת, כל השירים האמת בחרת, תנו ללמנם של ג'יין בורדו, ואחר כך תגידי עליו כמה מילים.
פעם שנולדתי, למדתי, לא רק בלילה לחלום, הירח והשמש התערבבו לי, גם במשך היום.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
וחזרנו, נמנמנו קצת, דפנה, מה את אומרת על תנו לנמנם?
אני אוהבת את השיר הזה, כי הוא מזכיר לנו באיזה סטרס אנחנו חיות וחיים במדינה הקטנה שלנו, וכמה חשוב ה-well-being של כולנו. וה-well-being הזה נפגע כשאנחנו מובילים בעולם בשעות עבודה, כשאנחנו מובילים בעולם המערבי במספר ילדים למשפחה, אז בעצם המשפחה הממוצעת בישראל צריכה לג'נגל בין עבודה בשכר, עבודה עם הילדים, שרידות כלכלית ופוליטית, ואנחנו צריכים לאחל לעצמנו למצוא איזון טוב יותר, שבו אפשר להתפרנס ממשכורת נאה בלי לעבוד 50 ויותר שעות בשבוע, שבה השאלה כמה ילדים להביא לעולם היא שאלה שיש לנו זכות לבחור ולהרהר בה ולא עובדים על אוטומט, ושהמדינה היא מדינת רווחה נדיבה, שעוזרת לנו לגדל את הילדים, שמפקחת על שעות התעסוקה, ולא נותנת לקפיטליזם חזירי לנהל אותנו, כי כולנו מפסידים.
כן, וגם אם היה שוויון בנטל בין גברים לנשים בבית, במשפחה, זה היה מאפשר קצת יותר איזון כזה שאת מדברת עליו.
אז זה באמת, הג'אגלינג הזה זה משהו שנשים מדווחות עליו יותר, הן צריכות לעשות את הגם וגם, אבל אני כל הזמן מזכירה שיש לזה גם, זו גם מתנה, הגם וגם הזה. אני כן מאחלת לכולם את הגם וגם. אני לא מקנה בגברים שנמצאים מצאת החמה והצאת הנשמה בשוק התעסוקה בשכר. זה לא קיום אנושי שהייתי רוצה לחכות, להפך. אני מאחלת להם שהם יבינו כמה הם מפסידים כשהם לא נוטלים חלק שווה בעול וגם בחדווה של גידול הילדים והטיפול בבית, ולכן כולנו, גברים ונשים, צריכים לנוע בין שתי הספרות האלה, להבין את הקשר ביניהם, ובאופן כללי לעבוד פחות בשתיהן, ולכן גם לנוח וגם תחביבים וגם התנדבות, וגם עשייה למען החברה והאקלים. יש המון המון משימות חברתיות שאם היינו פחות צריכים להיות עסוקים בעצמנו, בקריירה, בגידול הילדים המאוד פרטיים שלנו, כל החברה הייתה נראית אחרת.
נכון, ואם אנחנו הולכים רגע לתודעה ולשינוי שקורה, אז אנחנו רואים שגם הקורונה הכניסה את הגברים הביתה, ו... הרבה מאוד גברים לא מוכנים לחזור לצורת החיים שהם חיו קודם. טוב, היה להם טוב עם הילדים, הם התחברו לילדים, ושהות כזאת של כמה חודשים טובים, שנה, כן יוצרת איזשהו תפיסה מקובעת, מוחית, נוצרת הצריבה הזאת במוח, שמופנמת וגורמת לאנשים לרצות להיות שם, כי הם מבינים את הערך המוסף של, של הסיטואציה הזאת, וזה מאוד משמעותי.
אני מאוד מקווה שאת צודקת, ואני בעיקר מקווה שגברים שהם מעסיקים, שהם נותנים את הטון לאיך שוק התעסוקה נראה, הבינו את הלקח הזה, ולכן להם יש את הכוח לעצב את מקום העבודה שלהם. למשל, להחליט שבארבע, לפחות פעמיים בשבוע, פשוט אין חשמל יותר במקום העבודה, יש שאט דאון, יש כבר כמה מעסיקים שעושים את זה, ואין ציפייה לעבודה מהבית, ואין ציפייה לענות למיילים תוך שעה, בעצם המעסיקים נותנים את הטון. התחילו כמה משרדי ממשלה, למשל עם הכלל הזה, לא קובעים ישיבות אחרי ארבע, לפחות פעמיים בשבוע, הסקטור הפרטי צריך לקחת אחריות ולהוביל אותנו לשוק תעסוקה הוגן, הגון, שפוי.
כן, את כל הזמן מדברת על המתח בין התחרותיות והמלחמה הזאת להצלחה ולכסף אל מול ההומניזם וההכלה והאיכויות הגבריות והאיכויות הנשיות, ותכף אנחנו נדבר על זה. אני רוצה, את יודע, את אמרת שבאמת וזה נכון לגמרי שהתנועה הפמיניסטית עשתה את השינוי הכי גדול במאה האחרונה, אבל אנשים חושבים ומבלבלים בין פמיניזם לבין מגדר. הם חושבים שאם אישה היא פמיניסטית, היא באופן אוטומטי פחות נשית, אבל פמיניזם זה בעצם שוויון, זה דרישת שוויון, וזה צריך לבוא משני הצדדים. אז איך אפשר באמת לשנות את התפיסה הזאת ולהקשיב לעובדות ולא להתניות, הסטיגמות, התפיסות המוטעות האלה במוח?
זה מאוד קשה. כולנו תוצר של הסוציאליזציה, של החברה שבה גדלנו, ואפילו פמיניסטיות מוטות. כשאני עושה, יש מבחנים כאלה של הטיות קוגניטיביות באינטרנט, תנסו את זה בעצמכם. אנחנו כולנו מגלים שאנחנו, יש לנו למשל הטיות נגד נשים כמנהלות. כמו שיש לנו הטיות נגד להטאבים ונגד אנחנו כולנו קצת גזענים, קצת או יותר, זה ממש ההטבעה של החינוך שקיבלנו, שמאוד מאוד קשה להשתחרר ממנה. ולכן צריך ללמוד, אז כמו שכבר הזכרתי, אני חושבת שלימודי מגדר צריכים להיות חלק מתוכנית הלימודים מהגן, וגננות בוודאי, ומורים ומורות חייבים לעבור הכשרה של מה זה מגדר, ופשוט להבין מה הם עושים בתוך המרחב החינוכי. זה, בלי שזה ישתנה, יהיה לנו קשה מאוד להמשיך הלאה. אז כשיש לנו מחקרים למשל על איך מורות מגיבות לבנים ולבנות בבית ספר, אז לבנות יש יחס הרבה יותר רך, אוי וחבל, ומשהו כזה מאוד עוטף וסלחני. את הבנים דוחפים, לא, ותתאמץ, ואתה יכול יותר, ותנסה שוב. עכשיו שוב, גם בנים וגם בנות צריכים לקבל את הגם וגם. גם את המבט שמסתכל עליהם ומבין אותם ומכיל אותם, וגם את המבט שאומר, לא, תנסי שוב, את יכולה, תתקדמי קדימה. אז היחס הממוגדר הזה פוגע גם בבנות וגם בבנים. קחי למשל את הסוגיה של רטלין, כן? הרבה יותר בנים מקבלים רטלין מבנות. אז מנסים להשקיט אותם במקום לחשוב איך בונים מערכת חינוך שמכילה את האנרגיה הזאת. שיעורי התאבלות, נותנים לבנות פטור משיעורי התאבלות, יש דוקטורט עכשיו יפה מבר אילן שמראה שבנות לא מתאבלות כי זה עושה עיגולי זהה בבית השכי. אני שמעתי את זה, אני חשבתי שאני פשוט מתעלפת. אז הדבר הזה של...
אחר כך מתפלאים שבנות לא נוסעות באופניים, שנשים לא רוכבות על אופניים ולא צועדות ברגל. זה מתחיל מאז.
בכלל, כל העניין של ספורט, ראינו עכשיו באולימפיאדה, כמה זה מדהים כשנשים מקבלות את ההזדמנות ולוקחות את ההזדמנות ודוהרות קדימה. אז הספורט, שוב, חזרה ל-well-being, אנחנו כבר מבינים את זה מהמחקר, צריך ספורט, במיוחד עם תוחלת החיים הארוכה של כולנו, אז איזה עידוד יש בבתי הספר לפעילות גופנית, גם של בנות, שלא קורסת לתנועות חינניות באיזה תרגיל אומנותי כבגרות, ואיך לא מכינים רק את הבנים לצבא, בקיצור, זה באמת בכל מקום, וזה צריך להתחיל מהכשרה של צוותי החינוך, כדי שהם יביאו את זה בכל דבר ועניין. לא צריך רק שיעורים על מגדר. כשמלמדים תנ"ך צריך בהדשה מגדרית, כשמלמדים מתמטיקה צריך בהדשה מגדרית. אם השאלות למשל, אבא יצא לעבודה והרוויח ככה וככה, או אמא בישלה X פלפלים ממולאים, זה עדיין נמצא בתוך ספרי הלימוד, אז בוודאי שלא נזוז הרבה קדימה.
נכון, וזה גם ההשראה של מה הילדים רואים. תינוקות בגן רואים מטפלות, ומקבלים יחס אחר, בנות ובנים, בדיוק כמו שאת אומרת. את יודעת, אני חושבת ששמעת גם, אני תמיד מצטטת את וורן באפט, שאמר שהאחיות שלי לא פחות חכמות ממני, אבל אפרופו הסוציאליזם הזה, אבל הם קיבלו את המסר במיליון דרכים שונות, ואני מדברת על המיליון דרכים שונות האלה, שהעתיד שלהם מוגבל, ואני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. ולכן האנושות מצטה רק מחצית מהפוטנציאל שלה. ואני חושבת שהתנועה הפמיניסטית התחילה להוביל למיצוי המחצית השנייה של הפוטנציאל. וזה מה שמשנה שינה את העולם בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם המחקרים מראים את זה. אבל עדיין, המיליון דרכים שונות, אני כל הזמן מנסה לקדם את החינוך מינקות, כי המחקרים מראים שעד גיל 3 מה שהתינוקות קולטים, תינוקות ותינוקים, מה שהילדים קולטים נצרב להם במוח, ואחר כך מגיל 3 צריך להשקיע יותר ויותר אנרגיה, ככל שאנחנו גודלים אנרגיה, כסף, פעילות פיזית, כדי לשנות את התפיסות האלה. ישבה אצלי טל ברייר בן מוחה וסיפרה איך היא הקריאה את הסיפור על הנסיכה עם שקית הנייר שהצילה את הנסיך, ובסוף שהיא באה והצילה את הנסיך עם שקית נייר עליה, אז הילדים בגן היא שאלה, אז היא הצילה את הנסיך, הנסיך אמר לה, למה את לבושה ככה? למה את נראית כמו סמרטוט ולא כמו נסיכה? ואז הנסיכה אמרה לו, אתה בן אדם רע ואני לא הולכת להתחתן איתך. וששאלו את הילדות, בנות השלוש בגן, איך הסיפור נגמר? הילדות אמרו, הנסיכה התחתנה עם הנסיך, ושאלו את הבנים בני השלוש בגן, איך הסיפור נגמר? אז הם אמרו, הנסיך הציל את הנסיכה. וזה הזוי, כי המוח כבר, בגיל 3 כבר, זהו, הוא מקובע. והיה להם קשה מאוד, למרות שהם שמעו את הסיפור, לנסות ולהבין, סוף אחר. והעבודה היא כל כך קשה מגיל 0, מגיל 3, להתחיל ולשנות את זה, שאני אומרת, בואו נעשה את זה מגיל 0, בואו נשלח את הילדים, נכון, אנחנו ההורים מקובעים, והצוות החינוכי מקובע, אבל אם אנחנו נכשיר את הצוות החינוכי, וניתן איזשהו קונטרה לילדים האלה, הם יראו גם מטפלים וגם מטפלות, הם יקבלו מסרים זהים, כי וורן באפט הגאון הזה, הוא פשוט אמר, תנו לבנים ולבנות מסרים זהים, ואז הם יגדלו להיות אותו דבר, ולא נצטרך להתמודד עם התפיסות המקובעות והסטריאוטיפים הנוראיים האלה. אז יאללה, תעזרי לי בזה, אני חושבת שאת מסכימה איתי לגמרי.
אני חושבת שאנחנו בשלות לשיר מרוב הסכמה.
יאללה, בסדר, אז בואי נשמע את קרולינה. אף אחד לא בא לי.
Thank you. שכחת ולברחת ולהזיתי אתה הנחת שהתבלבלתי ולא ידעת מתי אפול לא נפלתי, לא כעסתי, לא עצרתי, לא בחרתי רק שתיתי, התכוננתי יש עוד הרבה דגים בים
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
וחזרנו ואנחנו עם פרופסור דפנה הקר, דפנה, את יודעת, יש לי חברה שאני חושבת שהיא פשוט גדלה בהשראה של בית שוויוני, ובגיל, היא הבינה שכדי להיות עצמאית ולעשות מה שהיא רוצה, היא חייבת עצמאות כלכלית, והיא טיפלה בזה, ובגיל 23 רצתה לקנות דירה והגיעה לבנק, ושאלו אותה בבנק, איפה בעלה? היו בטוחים שבעלה מטפל בקניית הדירה, והיא אמרה שהיא לא נשואה, אז שאלו אותה, ואיפה ההורים שלך? וגם ההורים שלה לא סייעו לה בעצם בזה, היא עשתה את הדברים בעצמה. וככה היא קנתה בגיל 24 דירה מתוך עצמאות ולא מתוך תלות, אבל העולם לא נמצא במקום הזה גם בגלל הסטריאוטיפים האלה. ואני חושבת, אולי אם אנחנו לא יכולות לשנות את התפיסות של האנשים למילה פמיניזם, אז בואו נשנה את ההגדרה, בואו נקרא לזה שוויוניזם, איקואליזם, הרי גם גברים וגם נשים רוצים שוויון, רוצים למצות את הפוטנציאל של האנושות, הרי מיצוי הפוטנציאל של האנושות זה לא בשביל נשים בלבד, זה בשביל כולם, אז איך אנחנו עושים את זה גברים ונשים ביחד?
אני רוצה דווקא ללכת לדוגמה שלך ואפילו לקשר את זה לשיר של קרולינה.
יאללה.
אני חושבת שמה שאת מספרת הוא כן סיפור של לקיחת אחריות אישית. זאת אומרת, בוודאי מי שחי כאן ועכשיו לא יכולים לחכות לשינוי הענק הזה, לגל הבא של ההצלחה של הפמיניזם. כל אחד ואחת מאיתנו נמצאים בעולם הזה כאן ועכשיו, וחייבים וחייבות לקחת אחריות על החיים שלנו, והדוגמה של עצמאות כלכלית היא פשוט מעולה, ואני חושבת שראוי להתעכב עליה. כי קרולינה בשיר שלה אומרת, לרצות להיות ביחסים זה מצוין, כן? היא למה אתה לא בא? ויש איזה מיתוס שפמיניסטיות שונאות גברים, ובודדות, וממורמרות, וכל הסרט הזה. אין שום סתירה בין עמדה פמיניסטית לבין יחסים מיטיבים. וזה לגמרי אנושי, וכשזה טוב זה טוב, להיות בזוגיות כזו או אחרת, הכל סבבה. אבל כדי שאישה תהיה בטוחה בעולם, את צודקת לגמרי, היא צריכה עצמאות כלכלית. ולכן זה לא שהפמיניסטיות אומרות, את חייבת לצאת לשוק התעסוקה, כי מה שאת עושה בחוץ יותר חשוב ממה שאת עושה בבית. או להיות אימא ולטפל בילדים זה לא חשוב. לא, אלא את צריכה להיות מסוגלת להיות בעולם, גם אם אין לך גבר לצידך, וגם אם המדינה הופכת להיות קפיטליסטית כמו שהיא הופכת להיות. את לא יכולה לסמוך על אף אחד חוץ מעל עצמך, והעצמאות הכלכלית הזאת גם תאפשר לך לא להיכנס לקשר זוגי שהוא לא טוב, ולהיות מסוגלת לצאת מקשר זוגי שחשבת שהוא טוב, והתברר שהוא לא טוב. אז העצמאות הכלכלית הזאת היא פשוט מפתח לחופש. ולכן, קודם כל על עצמנו, אחר כך בוודאי על הבנות שלנו, זה מסר מאוד חשוב שצריך להתעקש עליו. שוב, לפעמים במחירים. כן, אני בדוקטורט שלי ילדתי את שני ילדיי, לא לקחתי חופשת לידה באמת. היה דדליינים, הייתי צריכה לסיים, אני לא חושבת שזה מודל לחיקוי. הייתי רוצה, כן, אפרופו תחילת השיחה שלנו, כן לקחת את חופשת הלידה כמו שצריך, אבל מיד אחר כך לחזור לעבודה וללימודים, מתוך ידיעה שאני רוצה קריירה אקדמית, ואני רוצה קביעות באוניברסיטה, אז איך אנחנו כן, כמו שאת אומרת, ממצות את הפוטנציאל, מגיעות לעצמאות כלכלית בלי מחירים של הזנחה, של המרחב הרגשי, של המרחב הזוגי, של המרחב המשפחתי, ובאותה נשימה גם להזכיר שגם אם אין לי זוגיות, הכל בסדר ויכולים להיות לי חיים מלאים וטובים, המאסטר שלי, עבודת המאסטר שלי הייתה על רווקות, מתוך עמדה שאומרת, עבור הרבה מאוד נשים, הניסויים האטרונורמטיביים הם לא מרחב בטוח, הם לא מרחב הוגן, הם לא מרחב שוויוני, אז גם את זה צריך להחזיק, ואישה שלא רוצה להיכנס לזה, צריכה לקבל הכרה חברתית כמו כל אדם אחר.
פשוט לבחור, לעשות מה שנכון לה, וכן, לשקלל בין כל המטלות שלנו וכל המחויבויות שלנו, וליצור איזשהו סדר עדיפויות. אם אני רוצה להיות עצמאית ואני מוותרת על משהו, אז אני אוותר על משהו, ואחר כך אני אעשה מה שאני מוצאת לנכון. מסכימה איתך לגמרי. גם כשאת מדברת על זה, אני חושבת על כל כך הרבה נושאים, את מדברת על הנשים שעובדות, יוצאות לעבוד, ועדיין הן עובדות בתחומים הנשיים. הן עדיין מורות, והן עדיין מטפלות, והן עדיין עובדות סוציאליות. הם מביאות את האיכויות הנשיות שלהם, שמאפשרות להם להיות אמהות ולהחזיק בתים. הם פשוט יצאו מהבית לעבודה, אבל הן מביאות והן ממוקמות, או שהן מנותבות לאותם המקומות ששם הן יכולות להמשיך ולבטא את האיכויות הנשיות בעצם.
אז שוב, אני לא מאמינה באיכויות נשיות, אני חושבת שכולנו כן...
את אומרת שזה מה שנותבנו, זה המסרים שקיבלנו וזה מה ש...
אני חושבת שהמודל שאני מאוד אוהבת הוא הממצאים של פרופסור דפנה יואל על המוח שהוא כפסיפס, כן? כולנו גם וגם. אז נכון שיש דברים שמאפיינים יותר נשים ודברים שמאפיינים יותר גברים, ואנחנו לא יודעים היום אם זה מולד או נרכש. אבל כולנו, גם במציאות הסופר ממוגדרת הזאת, יש לנו גם מאפיינים נשים וגם מאפיינים גברים, ואנחנו צריכים לנדוד איתם לכל מקום, ואני מאמינה שגברים יכולים להיות מטפלים מעולים, ואני מאמינה שנשים יכולות להיות מהנדסות מעולות, שוב, בלי שום קשר לעברי המין, פשוט צריך לתת הזדמנות, כמו שאת אומרת, לבחור. הזדמנות שווה לכולן, ולראות
במה אנחנו טובים. ושתחרו מה שמתאים, כן.
בדיוק, במה אנחנו טובים ובמה לא. ואני כן רוצה לחזור לעניין שזה גם שאלה של איך העולם מתנהל. אז בואי נחזור חזרה לעניין של חופשת לידה. Okay. אז זה נכון שיש חופשת לידה, היא הרבה יותר נדיבה לנשים, וגם לנשים היא הרבה פעמים לא נדיבה מספיק. אנחנו יודעים היום ממחקרים במדינות אחרות, רק אם המדינה מעודדת באופן מאוד אקטיבי אבות לקחת חופשת לידה, הם לוקחים. כי החוק הישראלי השתנה כבר לפני הרבה שנים, והוא אומר, אבא יכול לקחת את החצי השני של חופשת הלידה. המוסד לביטוח לאומי מגלה לנו שפחות מאחוז מהאבות שזכאים לחופשת לידה, לוקחים אותה. פחות מאחוז. זה כישלון משפטי ענק. ולכן מה שהמדינות שהצליחו עשו, הם אמרו, יש לבני הזוג תקופה שרק האבא יכול לקחת. אחרי שהאימא לקחה, אחרי שהם בחרו מי לוקח, יש תקופה שלישית שאו שאתה לוקח כאבא או שהמשפחה מאבדת, וזה גרם לעלייה במאות אחוזים בחופשת הלידה שאבות באותן מדינות לוקחים. סגר. אז אני כל הזמן מנסה להדגים גם את הכוח של המדינה לעצב מגדר, גם את הכוח של המדינה להפוך אותנו להורים פעילים, כן, מושג שטבעתי ביחד עם פרופסור מיכל פרנקל כבר לפני הרבה שנים, ואני שמחה שהוא תפס, גם הורות פעילה, גם עבודה משמעותית ומתגמלת בשוק התעסוקה, אז אמרנו, אחריות אישית שלנו, אחריות של מעסיקים בסקטור הפרטי, ואחריות גדולה של המדינה לנהל את כל העניין הזה בצורה מיטיבה.
וצריך להבין עד כמה זה חשוב, התקופה הזאת שהאבא נמצא עם התינוק, עד כמה זה מעצב את החיבור ביניהם לכל החיים, זה ממש מעצב את החיבור ביניהם, ואת היחסים אבא-ילד לכל החיים, כי זו תקופה משמעותית נכון, שמעצבת ופה, תודה.
ופה גם נשים צריכות ללמוד לשחרר, בגלל שאנחנו כל כך,
לגמרי.
הזהות שלנו, כן, כנשים, כל כך תבועה בתוך הזהות האימהית, יש נשים שלא נותנות לאבא לרחוץ את התינוק, שמניקות עד גיל 3 בלי הבנה, שזה אומר שאבא לא מאכיל את הילד. אז צריך למצוא דרכים לאפשר הורות פעילה משמעותית של אבות, מגיל צעיר, גם לאבות יש תפקיד בזה, גם לאמהות, גם למדינה.
כן, אז כדי ליצור באמת את השוויון הזה, אנחנו חייבים לפעול ביחד, הגברים ונשים, ואני שואלת איפה הגברים נפגעים בסיפור הזה של הפמיניזם, של הסטריאוטיפים החברתיים, כי הרי גם הגברים נפגעים מהצורך הזה להיות מאצ'ו, להיות המפרנס העיקרי. בואי תספרי לנו איך זה פוגע בגברים בעינייך.
אני אתן לך שתי דוגמאות, על שוק התעסוקה דיברנו, אני אתן לך שתי דוגמאות אחרות. דוגמה אחרת היא פגיעות מיניות בגברים. למרבה ההזוואה, אנחנו יודעים שבגילאים צעירים, בנים מותקפים מינית, לא פחות מבנות, התוקפים הם בנים בשני המקרים, וזה כמעט ולא מטופל, זה לא מדובר, ויש בנים שסוחבים את הטראומה הזאת, ואת השתיקה סביבה, עד גילאים מאוד מבוגרים, וזה משפיע על חייהם פשוט באופנים מאוד קשים, יש לי עכשיו תמיד דוקטורט שחוקר את זה, סיפורים מאוד מאוד קשים. אז, וגם בשלבים יותר מאוחרים, כן, מה הלגיטימציה של גבר ללכת לתחנת משטרה ולהגיד אנסו אותי, ואת זה, את קשר השתיקה הזה צריך לפרוץ, צריך לדבר על אלימות של גברים נגד גברים אחרים, ועל פגיעות מיניות בבנים מגילאים צעירים ועד גילאים מבוגרים. דוגמה אחרת היא הצבא. אנחנו עדיין חיים בחברה שבה חלק מהתפיסה המצ'ואיסטית הזאת מניחה ששירות קרבי לגברים זה בקטנה, זה יחשל אותם, זה יעשה אותם גברים-גברים, יש הרבה מאוד גברים שהשירות הקרבי פוגע בהם, פוצע אותם, פגיעות נפשיות, טראומות. יש גברים שנדחפים, ותחשבי, זה גיל 18, זה ילדים, והלחץ בבית ספר, ואם אתה לא רוצה או לא יכול, אתה סובל מסטיגמות. השירות הצבאי עצמו מייצר גבריות מאוד מסוימת, הרבה פעמים גבריות כוחנית, אלימה, מיזוגנית, שהגברים אחר כך לוקחים ליחסים שלהם עם נשים, עם בנות זוג, כמעסיקים וכולי. אז גם השאלות האלה של מה השירות קרבי עושה לגברים, הן שאלות חשובות שצריך לשאול הרבה יותר, לחקור, לבדוק ולתת לגיטימציה למנעד אפשרויות לשרת את האומה. כן? אז שירות לאומי זה לא רק לדתיים, זה לא רק לדתיות, זה לא רק לאנשים עם מוגבלויות, זה לכולנו, יש כל מיני דרכים לתת למדינה, ולא צריך לסמן דרך אחת, כי אם אתה גבר, זאת הדרך שלך, ואם אתה לא עושה אותה ככה, אז כנראה שאתה לא גבר.
ואז אנחנו נתקלים באלימות במשפחה, וברצח נשים, ובכל מיני תופעות נוראיות, שאחר כך אנחנו מנסים להתמודד איתם באנישה, אבל השורש הוא זה שגורם להם, ואם אנחנו לא נטפל בשורש, אנחנו לא נצליח למגר את התופעה. ובעיניי השורש...
זו נקודה מצוינת, נקודה מצוינת, והיא מתקשרת שוב לתחילת השיחה שלנו על well-being, על רווחה רגשית. מחקרים מראים לנו שגברים לא יודעים לבקש עזרה, לא מבקשים עזרה כשהם צריכים עזרה, רגשית, נפשית. אנחנו רואים את זה בקורונה, הרבה יותר נשים פונות לפסיכולוגים, לעובדות סוציאליות, לתמיכה רגשית מאשר גברים, ואז אנחנו גם רואים את זה בקצה בקצה, בשיעורי התאבדות יותר גבוהים אצל גברים מאשר אצל נשים. וגברים צריכים להיות מטופלים. כולנו יש לנו מצוקות נפשיות, החיים קשים להרבה מאוד אנשים, יש תקופות כאלה, יש תקופות אחרות. אם אני מתבשל בתוך עצמי, זה הרבה פעמים מתרגם לתסכול, לכעס, לבעיות התנהגותיות, לאלימות החוצה. זה פוגע בילדים שאני מאוד אוהב, זה פוגע בבת הזוג שלי שאני מאוד אוהב, זה פוגע בי. ולכן גברים צריכים להשתחרר מהסטיגמה שלבקש עזרה זאת בושה, זה לא גברי. כולנו בני אדם, כולנו צריכים לעזר בסל התמיכה שיש.
הפסקת לדבר. אני חושבת שאני פשוט הרהרתי על הסטיגמות. כמה סטיגמות אנחנו בעצם מטמיעים בעצמנו עד גיל שלוש, כמה סטיגמות מצטברות עלינו בכל שאר החיים. וכשאנחנו מדברים על חינוך מגיל אפס, אז אנחנו לא מדברות רק על חינוך לאהבת ארץ ישראל, אנחנו מדברות על חינוך לכל הדברים האלה שדיברנו עליהם, על מסרים זהים בהכל, בוא תהיי מי שאת, תשחקי במה שאת רוצה, תתפתחי במה שאת רוצה, ופשוט בגיל הזה, זה בעיניי השורש, ששם אנחנו יכולים להתחיל ולפתור כל כך הרבה חולאים שאנחנו סובלים מהם כמבוגרים. אני שואלת אותך, על מה תרצי לדבר? על נשים בגיל המאוחר יותר, או על השינויים, כיוון שאת גם פרופסור בפקולטה למשפטים ומתעסקת בדיני משפחה, מלמדת דיני משפחה, האם תרצי לדבר על מצבם של נשים כתוצאה משינוי המצב המשפטי בתחום דיני המשפחה?
אני רוצה כן להתחיל מזקנה. אני חושבת שזה נושא שהקורונה מביאה לפתחנו, ואולי זאת הזדמנות לפתח שיח ציבורי ומודעות גם מעבר לקורונה. אי אפשר להבין את המציאות העכשווית שלנו בלי להבין את המהפכה באמת חסרת ה... לא היה שום דבר דומה בהיסטוריה האנושית של העלייה בתוחלת החיים.
נכון.
אז בישראל של היום גברים חיים בערך כ-80 שנה, נשים כ-84, וזה כמעט כפול מאשר לפני כ-150 שנה. אז האנושות בכל העולם צועדת בצעדי ענק בעלייה בתוחלת החיים, ויש פה שאלה גדולה מה זה אומר עלינו. בין היתר זה אומר שרבים ורבות מאיתנו נחיה בגילאים מבוגרים בבריאות לא מושלמת. אז יש כאלה שמצליחים להזדקן באמת בלי תחלואים משמעותיים, אבל הרבה מאיתנו לא, וגם זה סיפור מאוד ממוגדר. בגלל שנשים חיות יותר, הן חולות יותר, ובגלל תוחלת החיים והנורמה החברתית של פערי גיל בין בני זוג נשואים, רוב הנשים הולכות לעולמן אלמנות, ורוב הגברים הולכים לעולמם נשואים. זאת אומרת שלגבר יש בת זוג שתסעד אותו בערוב ימיו, ולאישה אין. וגם כשאנחנו לוקחים עזרה בשכר, רוב המטפלות בגיל הזקנה הן נשים. אז מכל הזוויות האלה יש לנו ביתים מגדריים, נשים צריכות להיערך לגיל הזקנה, לא פחות אם לא יותר מגברים, וזה אומר להתחיל לדבר על זה, ולהתחיל לקרוא על זה, ולהתחיל לחסוך לזה, כי להרבה מאיתנו אין פנסיה מספיקה, אז השאלה איך אנחנו חוסכים עכשיו כדי שיהיה לנו בגיל יותר מבוגר, איך אנחנו לא משאירים את הכל לילדים במתנות של דירות וכולי, אלא משאירים גם לנו ליום סגריר לעת זקנה, איך אנחנו מכינים מסמכים משפטיים, כן, צוואות, ועוד יותר חשוב מזה, הנחיות לסוף החיים, האם אנחנו רוצים למנות עכשיו אפוטרופוס.
יש היום איפויי כוח מתמשכים, את מכירה אותם?
נכון, נכון.
שזה חשוב מאוד, שבן אדם יכול היום, כשהוא צלול, והוא יודע איך הוא רוצה לחיות ביתרת החיים שלו, לעשות איפוי כוח ולהסמיך מישהו מיופה כוח, שפשוט ימלא אחר הנחיותיו. בעניינים הרפואיים, בעניינים האישיים, אורח חיים, סתם, לעשות צבע בשיער, ללכת לים, כל מיני הנחיות שפשוט יאפשרו לו לחיות את יתרת חייו בצורה הטובה ביותר, גם כשהוא לא יבין בדבר שהוא לא יוכל להחליט את ההחלטות שלו בכוחות עצמו.
נכון, זה מאוד חשוב, ואני גם מעיזה לדבר על הדברים הכי מפחידים, וזה על המוות. איך אנחנו ממלאים הנחיות רפואיות, חלקנו שלא רוצים להגיע למצבים קשים וחסרי תוחלת, מכיוון שאנחנו חיים במדינה שאסור לנתק אותנו ממכשירים מרגע שחוברנו אליהם, אז כדאי לנו מאוד לחשוב באיזה מצבים אנחנו לא רוצים שיחברו אותנו למכשירים.
יש היום את ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות, שפשוט מאפשר לרופא לא לחבר למכשירים. אם יש שיפוי כוח
בדיוק,
כזה לילדים.
אז רבים מאיתנו לא יודעים את זה, מי שיודע, לא, אין לו את האומץ להתעסק עם זה.
להתמודד עם זה.
זה דיני נפשות. נכון, אני אתן לך דוגמה ממחקר שעשיתי, חקרתי גברים ונשים שיש להם הורה במצוקה, שצריך איזושהי עזרה, הורה אלמן או אלמנה. והסיפורים הכי קשים היו של ההורים עם הדמנציה. וכששאלתי בסוף הרעיון, מה אתם מאחלים לעצמכם, מה למדתם מהסיפור, והם אמרו, אנחנו לא היינו רוצים להגיע למצב של ההורים שלנו, כשהם כבר לא יודעים מי ומה. אז יש פה שיחה אישית, משפחתית, זוגית, ציבורית מאוד חשובה, על, על מה הם החיים שאנחנו מאחלים לעצמנו לגיל זקנה, ומה החיים שאנחנו לא היינו רוצים שימשיכו בכל מכם.
לגמרי. ואם את אישה, צריכה גם לחשוב על עצמך, איך את רוצה, כי בסוף אנחנו נשארות האלמנות, רובנו, ואנחנו צריכות לחשוב איך ייראו החיים שלנו אחר כך.
נכון, אז למשל יש עכשיו יוזמות מאוד יפות.
זה קשה ללמוד להסתכל על עצמנו פתאום, אחרי שאף פעם לא הסתכלנו על עצמנו והסתכלנו על כולם, אבל צריך לעשות את זה.
נכון, ואחת היוזמות מעוררות ההשראה בעיניי, זה היום קבוצות, גם של גברים ונשים, אבל אפשר לחשוב על חברות טובות, שממש מתחילות להתכונן לגיל הזקנה, רוכשות בעזרה של רשויות מקומיות, איזשהו מתחם, מכשירות אותו לדיור משותף, גם לא יישארו לבד בבית, אבל גם לא יעברו לאיזה מוסד שאין להן שליטה עליו, אז לדמיין ככה את השנים האחרונות ביחד עם חברות טובות, נראה לי נהדר. צריך להתכונן לזה, אבל כבר עכשיו.
כן, צריך להתכונן לזה מההתחלה, וצריך לחשוב על כל החיים, גם כשאנחנו צעירים, ולקחת את הכל בחשבון.
נכון.
דפנה, לסיום, איך הגעת לעניין המגדרי בכלל?
אני חושבת שכמה דברים עיצבו את חיי בהקשר הזה. בגיל 8 עברתי תקיפה מינית על ידי גבר שלקח אותי ממגרש המשחקים שבו שיחקתי. וזה מדהים כמה תקיפה מינית כזו משפיעה על חייך, לא הבנתי את זה הרבה מאוד שנים, ואני כל הזמן אומרת, אם זה מה שזה עשה לי, אז מה קורה לילדים וילדות שעוברים דברים הרבה הרבה יותר נוראים, כמו גילוי עריות. אני גדלתי עם שני זוגות סבים וסבתות, צד אחד עם מערכת יחסים שוויונית, וצד אחר עם מערכת יחסים פטריארכלית,
אז היה לך את הדוגמה הזאת והזאת.
ולראות את סבתא שלי, שיכלה להיות הרבה דברים בחיים, והייתה צריכה לבקר, היא לפחות חשבה שהיא צריכה לבקש אישור כל פעם לצאת מהבית, היה מאוד קשה. ויותר מאוחר, חוויות בצבא, אז אני חושבת שבער בי מגיל מאוד צעיר, בערה בי השאלה למה הבנים לא משתפים אותי בכדורגל בבית ספר, למה בנים יותר קופצים כשהם עונים תשובות, מה שמחקרים מראים לנו עד עכשיו, שגם אני רואה את זה בכיתות שלי באוניברסיטה, בת עד שהיא מרימה, סטודנטית עד שהיא מרימה את העת, והצריכה לדעת שיש לה ממש משהו חכם להגיד, סטודנטים, בנים פחות, כל הדברים האלה, אני ראיתי אותם בגילאים צעירים, וזה הטריד אותי, והלכתי ולמדתי, ואמרתי, אני רוצה להבין באמת מה אני רואה, אני רוצה לדעת אם זה קורה רק לי, או זה קורה לכולן ולמה. ובעיקר אני רוצה להקדיש את חיי לשינוי המצב הזה.
דפנה, את אלופה, אני כל כך מזדהה עם כל כך הרבה דברים שאת אומרת, אני מרגישה שיכולנו לדבר שעות, כי יש כל כך הרבה דברים שעוד אפשר לדבר ולהרחיב עליהם, ואני אשמח אם נדבר שוב בתוכנית יום אחד. ואני ממש רוצה להודות לך שהיית איתנו פרסת את התורה בצורה כל כך ברורה, רציונלית, נקייה, ואני מקווה שכולן וכולם תפנמנה ופשוט תתנהלנה בהתאם. אז אני ממש ממש
תודה. תודה רבה לך על ההזמנה, תודה על ההזמנה ותודה על ההזדמנות, ותודה על התוכנית החשובה שלך.
בשמחה, בשמחה. אני אופטימית, אני אופטימית לשינוי. אז אני רוצה להודות לך שוב, ואני רוצה להודות לטכנאי שלנו, גיל בן פורט, שהיה איתנו היום, ולכם. ואחרינו נפגשים, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, דוקטור חיננית לויפר פלד, ואנחנו נסיים עם חווה אלברשטיין, באמצע חיי. נתראה בשבוע הבא.
באמצע חיי, יותר או פחות, נעצר העולם, רעדו התפחות, קרסה הבמה, עליה שיחקתי, ואני מילותי שכחתי, שכחתי, באמצע חיי. עשבים שותים לעקור ולנקש, ואשר יבוא יבוא, ואשר יהיה יהיה, ואני על מאומה כבר לא אתעקש, באמצע חיי יותר או פחות, באמצע אפור, באמצע שחור, היו אנשים
סול סיואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.